אני מאמיר על אמיר.
סליחה, אתה מגיע למירון.
אמיר זה משהו טוב, כן. אנשים כשהם מגיעים לסוף כסף, רואים אותך להציג כזה ג'יפ, כזה רכב, מה אתה עושה? אם אתה תגיד, אין לי כסף? עזוב אותי, תכנק שם רחוק.
זה תה שנראה כמו קפה.
נבח מכל הכיוונים, הלאה.
אז זה הכל היום, זה הכל דמיונות הכל, כל ה... זה דמיונות מה שאני עושה, הכל דמיונות פה. הכל פה דמיונות, הכל פה, מסובבים אותנו, כל היום מסובבים אותנו, כל היום צבעים, צבעים, כל היום מסובבים אותנו, מהבוקר עד הלילה, צבעים ואורות ובלבולים ופרסומים ופרסומים, הכל, הכל, משנים אותנו מהבוקר עד הלילה. ואנחנו אוכלים את הכל, אוכלים, אוכלים את הכל, אוכלים, כל הזמן אוכלים ואוכלים ואוכלים, לא נגמר האוכל. אוכלים עוגות, אוכלים ממתקים, שותים כל מיני משקאות, שתייה בצבע סגול. אני אומר לכם, פעם היית מביא מישהו שתייה בצבע סגול, אמרתי, אתה רוצה להרעיל אותי? היום זה שצבע סגול, אני רוצה גול, אני רוצה ורוד. פעם היית מביא אנשים שצבע סגול, ורוד, מה אתה מגיד, זה מגועל שתשתות? דבר לא נורמלי, התרגלנו לכל כבר. סגול וצהוב, דברים לא נורמליים. מי שותף שתייה סגולה, סגולה למה זה? שתייה ורודה. והכל פשוט, אתה יודע, 50 שנה אחורה, אין כדי שתגע, אתה יודע, שתייה ורודה, אתה לא נורמלי? שתייה סגולה, שתייה ירוקה, שתייה חתומה, שכל מיני צבעים. כל צבעי הקשר יש לך בצבעה. כל צבעי, כל הספקטרום, הכל. דברים מוזרים. אנחנו שותים הכל, אוכלים הכל, כל הצבעים, כל הקשקושים והפצפוצים והמשמושים והנשמושים, הכל, הכל, הכל ביחד. שם מכניס לפנים ושיתערבב, והוא יסתדר כבר בפנים, זה בסדר. סמוך. לא, לא, מרגיש אין לי כוח, אין לי כוח לכלום. המכונה היא טייפה. מה, אתה יודע מה הכנסת שם? אתה יודע כמה רעלים הכנסת שם? אנחנו לא יודעים בכלל שם. אנחנו לא יודעים מה קורה שם בפנים? אדם אחר שאוכל ואומר סעודן קשה מיד הביתה. בואו חשים עבר בשלום. כל טוב לכם, שלום לכם. המערכת משרתת מאוד מה שקורה. הכל הכל עובדים עליהם כל מיני צבעים מכל הכיוונים. אנחנו עכשיו לא שמים לב מה שנעשה. אז אני נשאר כאן לצחוק, נשתה את זה, נשתה גם את זה, נשתה גם את זה, נשתה גם את זה, נשתה גם את זה. אנחנו נדע שעובדים עליהם. למשל, על אותו מלך שחלם שהחיטה הולכת להתקלקל, כל החיטה במדינה תתקלקל, ומי שיוכל מהחיטה יהיה משוגע. ככה המלך חלם. ולא יודע מה לעשות, קרא לכל החכמים שלו, שקס עצה, מה לעשות? מה, אנחנו נאכל את החיטה הזאת? אנחנו נהיה משוגעים. מצד שני, אם נשמור לתנו חיטה נורמלית, של אנשים נורמליים, אז אנחנו לבד נאכל רק בינינו את החיטה הזאת, אנחנו נראה משוגעים. כי אנחנו נהיה היחידים הנורמליים. מדינה של משוגעים, אנחנו נראה נורמליים, אז תגידו כמה שאנחנו משוגעים. כי אם כולם הולכים על שתיים, אתה מה זה אוכל? אתה משוגע? לא, הוא המשוגע, הוא הולך על שתיים. כל המדינה הולכים על ארבע. מה אתה הולך שתיים על שתיים? אז החליטו שאנחנו משוגע. אז מה נעשה? מה נעשה? אז נאכל גם כתר... אז מה נעשה? נאכל את החיטה של כולם? אז יש שתי אפשרויות. או שאנחנו נשמור לעצמנו ונגיד, לא מבטרים, מתהפך העולם, לא מבטרים, אנחנו נאכל רק את החיטה של הנורמלים, אפילו שאחרי זה אנחנו משוגעים. או הפוך, נאכל את החיטה של המשוגעים כי אין ברירה, אבל נעשה סימן לעצמנו שנדע שאנחנו משוגעים. וזה כבר רווח גדול, כשאדם יודע, תשמע, אל תעבדו עליי, אני יודע מה אני אוכל, אני אוכל אוכל של משוגעים. אל תעבדו עליי, אני יודע, זה הכל צבעים, אני יודע. אני יודע. שאלות וקושיות וקושיות ושאלות ושאלות וקושיות ולמה 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 וכל הזמן זה רץ איתו למה ולמה זה העניין שהוא הפך האמונה שנדע שאנחנו צריכים לצעוק להשם אנחנו אוכלים חיטה של משוגעים אנחנו אוכלים ושותים ויונקים ונושמים חיטה, מה זה החיטה? זה האוויר הזה של תומות לפחות נדע את זה אז יש על מה לצעוק זה לפחות נדע את זה. לפחות נדע איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו יונקים כל הזמן. הייתכן שכל העניין של מעשה לוט ובנותיו, למה דווקא הדברים צריכים להיראות בצורה כזאת, כשידוע יש סיפור, אצל הרב פיינשטיין היה סיפור, שאחד התלמידים שלו נכשל בדיבור על בנות לוט, והוא, השם מרחם, הוא קיבל צרעת. עד שעושה תשובה וזה בהחלים. זאת אומרת, נוט לא, תתכוונו ממש לשם שמיים. אז למה הדברים צריכים לראות בצורה כזאת מוזרה? מתברר שזה לא רק זה, שלושה סיפורים יש שהם מקבילים בעניין הזה שנראים בצורה מאוד מוזרה. זה לא תמונותיו, שבעצם משם זה מואב, משם זה רות, רות המואביה. יהודה ותמר, שגם זה משם יצא, כן, בועז. ובועז ורות, משם יצא דוד. זאת אומרת, יש פה מהלך שלם. מהלך שלם, איך להמשיך לנשמת דוד המלך. אומר הרמח"ל, זה לאורך כל ההיסטוריה, זה בעצם הקטרוג של ה... כן, הקטרוג של השטן על העניין של נשמת דוד המלך, שבעצם שם התיקון מונח. שנשמת דוד המלך, בעצם משם יבוא משיח צדקנו, והוא כבר, אומר רבי נתן, בשאגות שלו כבר הכין לנו כבר את התהילים, וברוח הקודש שלו המשיך את התהילים, ובתוך הרוח הקודש של דוד המלך נמצא התיקון הכללי, בעשרה פרקים. בכל השאגות של דוד המלך נמצא כבר הכאב של כל היהודים, של כל עם ישראל, עד בית משיח צדקנו. הכל כלול שם אצל דוד המלך. והנשמה הזאת, הסטרחה לא הייתה מוכנה שתצא בקלות, והיה עליה קטרוגים גדולים מאוד. אז לכן צריך הכל יהיה באופן כזה של סיבוב, שהכל נראה חס שלום בצורה לא נקייה חס שלום, אבל האמת הכל לשם שמיים. עד כדי כך שבנות לוט, שהתכוונו, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. ואז התשכן את אביין יין. והחתנים עד שמה נפטרו, אמרו אנשים מלוט, עוד מי לך פה חתן, ויצא לוט ולדבר לחתנה. זאת אומרת, בעצם החתנים פה, הם נעלמים מהתמונה, המוקד זה בעצם לוט ובנותיו. למה? כי בעצם צריך להמשיך פה את מואב, שמשם תהיה עירות ומשם יהיה המשך. ויהודה ותמר, עוד פעם, ער ועונן, גם כן נפטרו, כן? אחרי כן נמשיך העניין. אמר, אתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ואז היא החליטה לעשות את המעשה, מה שכתוב, הרמב"ן אומר, מה שהיה בסיפור של תמר עם יהודה, שהיא רצתה באמת להמשיך את הזרע הקודש של יהודה. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? מביאים כאן עליהם, מה זה ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? הרי זה מה שהיא ביקשה מיהודה, תביא לי סימנים. מביא כאן, מה זה ותאמר? ותאמר זה וו, מה זה מם, תיתן זה תף, לי זה למד, כי חף. זה ראשי תיבות מלכות. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? האותיות, ותאמר, מה, כי תבוא, ראשי תיבות מלכות. התכוונה בעצם למלכות. זה בעצם כל הסיפור היה. היא רמזה לו, יש פה, תמר עומד ליהודה, יש פה עניין של הקמת המלכות. אותו דבר הסיפור עם רות ובועז, מתו מחלון וחיליון, ועוד פעם מעריכה שם מגילת רות, כל עניין שירדו למואב ומתו וכל הסיפור. כל ההפרעות כאן, רואים את המקבילות בין הסיפורים, חוט השני, שזור פה. הפרעות עדר להמשיך לשנת דוד המלך. מחלון וחיליון, הם היו כמו דוגמת ער ועונן, הם היו אחים. מביא משם אלשיך הקדוש שמחלון וחיליון, מחלון וחיליון, כן? בסיפור של רות המואביה, מחלון וחיליון, הם היו גלגול של ער ועונן. וחירות ועורפה היו אחיות, כמו בנות לוט. ואתה מביא בספר התמונה, שרות הייתה גלגול של תמר. שאר הגלגולים הובא, שרות גם הייתה גלגול ביתו הבחירה של לוט. זאת אומרת, בעצם, שלושת הפרשיות זה סיפור אחד בעצם. שלועד נמשיך נשמע דוד המלך, אבל הוא שואל כאן עוד שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, אנחנו רואים שבעצם בשלושת הפרשיות האלו, הסיפור היה דווקא על ידי איבום. איפה רואים איבום? מה זה האיבום הזה? למה הכל על ידי איבום? ודאי תמר זה היה סיפור של איבום, כן? כן, יהודה, אחרי שער ועונן מתו, אז הוא רצה להמשיך שיהיה להמשך קיום, להמשך זרע. אז יהיה, אז מה? אז היה ודאי בום. בועז ורות, בועז היא באמת רות, כתוב מפורש. ומעט רות המואביה, אשר אשת המת, קניתי להקים שם המת על נחלתו. והתרגום שם מתרגם המקום. ובא אל ליבנה יתה. רצה ליבם אותה. וכן גם יש ספר שמביא של החידה, שמחת הרגל זה נקרא, מביא משם מדרש, שכיליון בעלה של רות מת, ומחלון ייבם אותה וגם הוא מת. וזה אותה ממש בחינה, שאצל ער בעונן ביהודה. ומה המעשה של לוט עם בנותיו? לכאורה, מה הקשר בכלל? אז הוא מסביר גם כן היה בחינת ייבום. מה המטרה של ייבום? מה זה העניין של ייבום בכלל? והיה הבכור של תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. זאת אומרת, בעצם, העניין של ייבום, שיזכה המת שיהיה לו זרע, יהיה לו המשך. אז מה כמה בנות לא הייתה? שיזכו לזרע, יהיה להם המשך. ונחיים אבינו זרע. זאת אומרת, בעצם כל העניין הזה של המלכות דווקא על ידי ייבום, למה? פרי עץ חיים הוא רב בשם אריזל. אחד השמות של המלכות זה שם. שם. זאת אומרת, בעצם העניין של שם זה קשר לשורש נשמת, לשורש העניין של מלכות. זאת אומרת, כל העניין של שם מתקשר לשורש של עובר דרך המלכות. העניין של שם. אז מה זה להקים שם? להקים שם זה הכוונה להקים את המלכות. שיהיה לו שם, שיהיה לו המשך, שיהיה לו שם. וזה בעצם המלכות. וזה העניין של ייבום. כל העניין של ייבום, להקים שם. וזה העניין של המלכות. אז זה מה שראינו גם לפני כן. מה תיתן לי כי תבוא אליי, יש לתיבות מלכות. אז זה העניין של דוד המלך. אז העניין להקים את המלכות. אז זה חייב להיות עניין של שם, זה מלכות. אז זה ייבום, להקים שם. אז זה העניין של דוד המלך, להקים שם. להמשיך את העניין של המלכות. ולכן הכל עובר דרך ייבום. יש שם, מביא גם עוד דבר מאוד יפה, לראות ברכי השמיים של תיבות יבמה. זה עניין של המאורות, שבעצם עניין של יסוד ומלכות. משיח צדקנו, הכל צבוח לבוא בכזה סיבוב כזה, מסובב כזה, מה צריך? אז הרמח"ל לא אומר כבר את זה. רבנו מביא את זה, מנתן מביא, שמה שנוגע לקדושה זה מניעות. זה חייב להיות מניעות. שאדם חייב להיות לו מניעות, אבל זה השם, חייב להיות לו הפרעות. אתה הולך להקים שם, אתה הולך להקים את המלכות שלך, אתה הולך לבנות את המלכות שלך, חייב להיות לו מניעות, חייב להיות לו הפרעות. זה מוכרח לעבור דרך הפרעות. אין דבר כזה שתתפוס איזה נוסחה, ומכאן ואילך לא תהיינה יותר הפרעות. זה יהיה חלק. למה? כי למדת את הנוסחה. שטויות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה לומד את הנוסחאות, איך ממתיקים את ההפרעות, איך לומדים לחיות עם ההפרעות בצורה כזאת, שאתה רואה את יד השם למרות הכל, אבל שהפרעות תהיינה, זה חד משמעית, זה חלק מכל הסיפור. אין דבר כזה בלי הפרעות, אין דבר כזה. וכל אחד לפי העניין שלו, ככה הולכים להפריע לו. ככה גם יפריעו לו. אז ראינו את האבות הקדושים שלאורך כל הדרך יש להם הפרעות. אברהם אבינו בסיפור שלנו, אומר רבי נתן, איזה הפרעות, ריבונו שלמה, איזה הפרעות. אחרי כל מה שהוא עבר, אחרי כל הסיפור שהוא עבר, לך לך מארצך, ומה שראינו שיעור שעבר, וחזרנו ליסוד הזה, וכמה פעמים חזרנו ליסוד הזה, הנפלא, למה לאברהם אבינו אין קושיות ואין שאלות? כי הוא מוסר את הנפש ב-100%. ואברהם זקן בא בימים, אומר הזוהר הקדוש, שהביא איתו את כל הימים בשלמות, כל הימים מסיר נפש, בלי הפסקה, רק הכל הקדוש ברוך הוא, אין לו לעצמו כלום, כלום, כלום. אנחנו מוכנים הרבה להקריב, אבל באיזושהי פינה, שיר לעצמי. מה, עכשיו אין לי כוח, אין לי מוכין אחי, תן לחיות. תן לי את הפינה, תשמע, אני מוכן להקריב לה, תן לי, תשמע, יש לי את זה. אבל כשאני עובר את הגבול, עד כאן, עזוב אותי. עזוב אותי בשקט, תן לי לחיות. רק לחשוב על זה שאין כלום, אין כלום, אין למעלה כלום. רק השם יתברך 24 שעות ביממה. 24 שעות ביממה, אין, הכל למען השם יתברך, כלום, אתה כלום, כלום, כלום. 24 שעות ביממה, כל השבוע, כל החודש, כל השנה, כל החיים. שמע, רק לחשוב על זה, אדם, אם אדם אמיתי, נחנק. כי אין לו כלים. שם צריכים להגיע, אבל אין כלים. אז מה, זאת אומרת, אני כל 24 שעות ביממה רק אלמד והתפלל, וכל 24 שעות, בלי הפסקה, בלי המועד, ואני אוכל מהר, ואני אמשיך לעבוד את השם. רק מהציור הזה לבד, שמע, עזב אותי, אני הולך לישון, הבנתי כבר איפה נפלתי, הבנתי. חבל שבאתי לשיעור הזה בכלל. ולשם צריכים להגיע. לשם צריכים להגיע. למי שזוכה לזה, זוכה לכיף אמיתי בחיים, זה מוזר בכלל, איך זה יכול להיות? איך משה רבנו אמר, הייתכן שיש עולם הזה, אין עולם הזה, רבנו אמר. רבנו פעם אמר, איך יכול להיות שיש עולם הזה, כל יש את התאווה הידועה? זאת אומרת, כל יש תאוות, הכל כלול בתאווה הידועה, כל התאוות. אז כל יש תאוות, אין עולם הזה. אי אפשר להיות מעולם הזה, אי אפשר. כי אין אחד שיש לו את הכל כמו שהוא מדמיין לפי השיגעון שלו. כי אף פעם זה לא נגמר. אז אין עולם הזה. אז למי יש עולם הזה? למי שזכה שלא צריך עולם הזה. יש לו עולם הזה. אתה רוצה לחיות באמת? תמות קודם כל. כי אם אתה מת, אז אתה חי. המת החי. אם אתה מת, אז אתה חי. אתה לא יכול לחיות אם אתה לא מת. מה פירוש? אם אתה לא עמדת את כל התאוות שלך וכל היצרים, אתה לא יכול ליהנות מהחיים האלו בכלל. אז מה, אז סלח לי, אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? מה הבאת את כל הסיפור הזה? אני רוצה כן לחיות, אבל לחיות בצורה כזאת נעימה, אתה מבין? גם הקדוש ברוך הוא וגם קצת, אתה מבין? אני מוכן למען הקדוש ברוך הוא עד אינסוף. ככה אדם מוכן. מוכן עד אינסוף, לא מעניין אותו מכלום. מוכן לקטנות, עשה לי טובה, הבנתי את הנקודה, הבנתי את הכל, אל תעבוד עליי, תן לחיות. אז ריבונו של עולם, אברהם אבינו מוסר את הנפש לאורך כל הדרך, לכן אין מקום לקושיות, הכל חסום. אצלנו הקושיות בגלל שאנחנו לא 100% מוכנים לתת. אז משם באות הקושיות, משם המלחמה, ושם קודשים אותנו ותוכנים אותנו, ואם אדם ממשיך הלאה למרות הכל, אז הוא זוכה שמ-70% לכבוד שמיים, נהיה 70% לשם שמיים. למה? כי נכנס שם יותר שפלות. ומה זה השפלות הזאת? זה אנוכי אפר ואפר שאברהם אבינו אמר על עצמו. למה? כי יש אפר ואפר, ויש נחש אפר לחמו. מי זה נחש אפר לחמו, אומר רבי נתן? מה שרבנו מביא, נחש אפר לחמו. הנחש, נשיכת הנחש, עצבות ועצלות, נשיכת הנחש. וזה, אנוכי אפר האפר, זה השפלות של אברהם אבינו. אנוכי אפר ואפר, שפלות. היא תקום מתחיית המתים, אומר רבנו. מה יקום מתחיית המתים? השפלות של האדם. אנוכי אפר ואפר שלו. החלק שהוא אפר. אבל אי אפשר מתחת לעבור מנחש לאפר. נחש, אפר נחש, זה הצרות עין, זה הקנאה שנכנס בכל אחד, ומשם מפיל אותו לרעין על הקדוש ברוך הוא. קושיות על הקדוש ברוך הוא. זה הנחש מה שמכניס לנו. זה משם נחש אפר לחמו. מהקושיות, ומיד נכנס הצבויות, והצלויות, ואין חשק, זהו, זה השיטה שלו. וזה הנחש, והאפר ואפר, זה אברהם אבינו שתקוע בתוכנו בכל אחד מאיתנו, אנוכי האפר ואפר, תקוע בתוכנו אברהם אבינו, לא יעזור לאף אחד כלום, זה תקוע בו, אבל להוציא את זה מהכוח אל הפועל, הנחש לא נותן, מפיל אדם לעצבויות, אבל אם אדם, אחרי למרות המתקפות האלה, ממשיך הלאה, קדשו אותו והוא המשיך הלאה, ריסקו אותו והמשיך הלאה, שידע נאמנה, חד משמעי, שמ-70% כבוד שמיים נהיה 75-80% כבוד שמיים. למה? כי נכנס, האפר שבו יתגלה יותר. ומה זה האפר? אומר רבי נתן, האפר זה האמונה. כי מי זה היה האמונה? ראש המאמינים זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, לא, מה זה ראש המאמינים? היה גם נוח איש אמונה, גם שם ועבר איש אמונה. על אברהם אבינו ראש המאמינים נקרא כי הוא יצא למלחמה על אמונה. הוא מוכן להקריב את הכל למען האמונה. הוא הולך להפרסם את האמונה אפילו שיזרקו אותו לכבשן האש, לא מעניין אותו. ולא די בזה, להרוס פסלים. לחסל אותם, לנצץ הפסלים, הפסלים זה לא פשוט רבותיי. זו תורה שלמה היו הפסלים שם. זו תורה, זו תורות שלמות היו הפסלים. זה לא סתם משרשים, היום איזה פסלון כזה, לא משתכנה לו. זה לא אנשים פרימיטיביים היו. הם היו מתוחכמים מאוד. אתה חושב מה, כזה פרימיטיבסקי משתכווה לפסל? כל טיפש ממי שזה שטות. זה היה תורה שלמה. היו פסלים לשפע פרנסה. היו פסלים לשלוות נפש. פסלים לילדים, לזכות לילדים. פסלים לשלום בית. פסלים להעיף את השכנים מהאזור. פסלים להכניע את השכן הזה המסוים. כל מיני פסלים, זוויות, שתופסות כל מיני השפעות מלמעלה בכל מיני כיוונים. כשפסל סובב, הוא תופס הרבה זוויות ביחד. פסל שקם ועולה, נחום תוקום. היו כל מיני פסלים היו. לא חושב שהיו כאלה פרימיטיבסקי, אני מקרין את הפסל, משתחווה לו. איזה טיפשים. תורות שלמות היו. וזה אברהם אבינו יצא, הרס להם את כל הפסלים. יש קדוש ברוך הוא. מאיפה לקחת את זה? את האומץ. זרקו אותו לאש. זרקו לאש, יצא לך, התפרסם בכל העולם. המשיך הלאה. הקדוש אומר לך, לך, עוזב את הכל, הולך. איזה הפרעות היו הלוח כזה. מבעים, לרדת עם אשתו, לשים אותה בתוך ארגזים, לשים שם פירות על זה. סתם איזה צער זה, מי שאכפת לו מאשתו, לשים אותה בתוך ארגז, זה לא נעים. זה שיש לו בעיות עם אשתו, אני מבין. אחד שיש לו בעיות עם אשתו, ילדה שיצא בתוך ארגז, אשתו כפחות פרק זמן. אבל אברהם אבינו ושרה אמנו, מה היה שם, איזה בית זה היה. איזה אכפתיות היה אחד לשני. אז בטח שהייתה בתוך ארגז, הוא הרגיש שהוא בתוך ארגז. ככה הצדיקים מרגישים. מרגישים אחד לשני ממש. אז מה? אז היה לו צער לאורך כל הדרך. הכניס אותה לתוך ארגז את אשתו, ואכפת לו כל כך, וכואב לו, מתייסר מזה, מה? ומסתכן, ומה יצא הלאה, השם ירחם. ואחרי זה הוא חוזר, ומשיך עוד, לא נגמר עם הסיפורים. אחרי זה היה את העקדה, השם ירחם, מה? ועכשיו, אחרי כל הסיפור הזה, גם נפטרה אשתו, ולא יודע איפה לקבור אותה. אז הוא יודע שיש איזה מקום מסוים שהוא כבר שם עין עליו. שאפרון, יש לו את זה בשטח שלו, ואפרון לא יכול לסבוע את זה, כי אפרון זה היה תקוע לו כמו עצם בגרון. כי אפרון היה חורש את השדה הלוך ושוב, עם הפועלים שלו. היה שם איזה אבן תקועה שם, כמו עצם בגרון, הוא אומר, מתי כבר יעופו את האבן הזאת? והאבן זה היה שער מערת המכפלה, או שהשער גן עדן שם היה. אפרון היה, אומר רבי נתן, הוא היה בחינת אפר נחש לחמו, הוא היה בדיוק הפוך לאברהם אבינו. אפרון היה בדיוק הפוך. כל עניין של אפרון היה, נבעל להון איש רעין, ולא ידע כי חסר יבואנו. מה זה החסר הזה? מה שהתורה חיסרתו וב. היה אפרון עם וב, תראו בהמשך כתוב אפרון בלי וב, הוא הפסיד את הוו. למה הוא הפסיד את הוו? ומה זה הוו? ומה קרה איתו בכלל? מה זה הוו הזה? וו זה יסוד וו. וו זה תוספת, תוספת זה קדושה אומר רבנו. תראו י' א', וו זה תמיד זה הקדושה, זה היסוד. כשיש אמונה אז יש גם קדושה. אצל אברהם אבינו יש אמונה, יש קדושה, אז הכל בנוי. את האפרון, או בחינת אפר נחש לחמו, כי היה רעין. מה הרעין שלו? אמרת בתחילה שאתה לא רוצה כלום. פתאום אתה רוצה כל כך סכום כזה, כזה עתק אתה רוצה. אבל הרעין הגדול שלו, שהוא לא זוכה לראות מה יש אצלו. הוא לא זוכה לדעת ששער גן עדן אצלו. רק אברהם אבינו, אברהם אבינו, הוא יזכה לראות מה יש אצלו. למה? אברהם אבינו הוא לא גר שם בשדה של אפרון. אבל מה אפשר לעשות? יום אחד מזמין אורחים, ולבקר רץ אברהם, אז היה שם עגל, צריכים לתפוס את העגל, לשחוט אותו, למען האורחים. אז העגל בורח, ואברהם אבינו רודף אחרי העגל. תעצור, יא חביבי, כבר התעייפתי. הוא רץ הלאה. אברהם אבינו אחריו, והוא רץ. קיצור, אתם מבינים איך זה נראה? הוא רץ לאברהם אבינו, הוא רץ אחריו, העגל. אבל אברהם אבינו הבין שזה הקדוש ברוך הוא, זה לא העגל. אז הוא הלך אחריו בתמימות. אז הוא הביא אותו, לאן הביא אותו? לאותה האבן הזאת שהפריע לאפרון. ושם הוא רואה בדיוק את השער גן עדן, שם הוא נכנס ורואה את אדם הראשון, אדם וחווה, ושם הוא רואה את כל מה שנמצא שם נפלא. אז מה? אז העגל מביא אותו. אפרון לא זוכה, למרות שזה נמצא אצלו, לא רוצה את זה, רוצה להתפטר מזה, ואברהם אבינו, עגל יביא אותו לשם. למה? כי זה שייך לו. למה? כי הוא הולך עם אמונה. הוא הולך עם אמונה, הוא יזכה לבדיוק מה שצריך לזכות. אבל שהוא הולך עם רעיים, שהוא הולך עם קושיות על השם יתברך, שהוא הולך עם כפירות, ולא רוצה לשמוע תירוצים, כי יש לו תירוצים משלו. מה משלו? יצרה שלו, זה בית מדרש שלם. יש לו יצרה משלו שמתרס לו הרבה תירוצים. מהלכים שלהם נותן לו יצרה. אומר רבי יתא, זה בחינת אפרון. מה זה הבחינה של אפרון? הבחינה הזאת לא תיתן לאדם כל ימי חייו ליהנות ממה שיש לו. כל ימי חייו הוא לא יכול ליהנות. כי אין אחד, רבותיי, שלא מקבל אבות. אין אחד. רק מה, לפעמים יש מצבים שכל כך מותקף מכל הכיוונים, אז הוא לא נותן דעת על מה שמותקף. אבל אין אחד שלא רואה אישות. סיפר לי שבוע יהודי על איזה אדם מסכן, כנראה שהם מכירים את השם שלו, אדם מיליונר גדול, אחד המיליונרים הגדולים בארץ. שם מוכר, לא משנה מה השם שלו, אחד המיליונרים הגדולים, זאת אומרת, אתם מכירים אותו? בעל עסקים גדול? תחקרו ותראו מי זה האדם הזה שיש לו רק ילד אחד. יש לו רק ילד אחד, בן אחד יש לו, כנראה בן משהו קרוב ל-20, 18-20, צריך להיות הילד שלו כעת. הוא ספר על זה שלא היו לו ילדים שנים רבות, לא היו לו ילדים. פעם אחת היה באמריקה והניח תפילין. פעם אחת הוא הניח תפילין. ומיד אחרי כן נפקדה אשתו, נולד לו הבן הזה. והוא יודע והוא מודה שהבן הזה נולד בגלל התפילין. הוא לא מניח תפילין יותר, כי הוא כנראה לא רוצה יותר ילדים. אולי הוא מפחד. יש לו במכה שלישייה, לך תדע. מה יש לו בראש, איך היצר נכנס לבן אדם. הוא אומר, עזוב אותי, עזוב עד כאן, עזוב. אבל זה הניח פעם אחת תפילין ביום, קיבל. כן? והוא מודה, יודע, זה בא מהתפילין, ריבונו של עולם. מודה בזה ברש גלה. הם פרסם את העניין גם כן. אז אין כאחד שלא מקבל הטבות, רק זה נבלע ונבלל בתוך כל הים של הבלבולים שלו. סיפר לי יהודי השבוע על הבן שלו. ילד בן, בן 5 כנראה, הוא כבר יותר גדול. אמר, אבא, אני רוצה אח. רוצה אח. אח קטן אני רוצה. אז אבא שלו אמר לו, קדוש ברוך, תבקש ממנו. אבא, אני רוצה אח. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תבקש מה? תבקש מהשם, תגיד את זה לשם. תשמעו אותו מה הוא עשה, הילד הקטן הזה. השם, תן לי אח, תודה רבה. זהו מה שהוא עשה. אמר תודה רבה, תן לי אח, תודה רבה. שנה או לשנה אחרי זה, היה לו אח, מסודר. הוא אמר תודה רבה למפרע. בתמימות שלו הוא קיבל מיד. ומצב שם היה בכלל לא שייך הילדים, כי זה כבר סוף הסרט מה שנקרא. קיבל שנה אחרי זה אח קטן, השתבח שמו. למה? כי הוא בתמימות שלו אמר, השם תן לי בילד. הוא היה בטוח, זה פועל, תודה רבה, זהו. סגר את הפקס, שלום. אנחנו מתפללים, לא יתנה לי. הוא אמר תודה רבה למפרע, הוא בטוח הוא מקבל. הוא בטוח קיבל, זהו, זה פעל. ככה זה עובד. אז אנחנו גם מטיבים איתנו כל מיני הטבות, מטיבים איתנו הרבה דברים. רק בתוך הים של הבלבולים של כל אחד והסערות שהוא עובר, אז אין לו זמן להתמקד עכשיו בהטבות האלו. אז מה עומד לו במוחין וכתוב מול הפרצוף? מה עומד לו מול העיניים? מה? כל החיים שלי היו מרים ומרורים. חיים מלאי סבל. מלאי איסורים. מריץ כל הסרט. ואז הרעין קופץ מיד. אז איך זוכים לטוביין הזה? איך זוכים לאברהם אבינו לשפלות הזאת? ריבון של עולם, שאומר רבי נתן פורש על זה, שהשפלות זה, זה, זה בעצם, זה הכלי לקבל את כל השפע. רק על זה שאדם מודה לקדוש ברוך הוא על מה שמטיבים איתו. ריבון, אין פטנט אחר, אין. רק שהוא מודה לשם יבח על מה שמטיבים איתו. למרות שמסביב הוא רואה בעיות. כי אם תחכה להודות לשם יתברך, שהמצב יהיה כבר רגוע לגמרי מבחינת הדרישות שלך, עכשיו אני יכול להודות. למה? כי נראה לי שעכשיו הזה, קיבלתי את רוב הדברים שרציתי. אז נראה שכל ימי חייך לא תודה. כי זה כל שלב מחדש. כל שלב מחדש, אדם צריך, תמיד יש לו רצונות, תמיד יש לו צרכים, תמיד יש לו עניינים שהוא צריך אותם. כל מה שאדם חי זה כי הוא רוצה. כי אם ייתנו לאדם עכשיו ברגע זה, את כל מה שהוא רוצה עלי אדמות בשנייה הזאת, את כל מה שהוא רוצה בגשמיות, כל מה שהוא חלם, בחלומות הכי, 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 הכי דמיוניים שלו, כל החלומות הכי דמיוניים שהוא חלם מאי פעם, לא ניתנו לו הרגע. הרגע, כך הכל. וברוחניות, כל מה שחשבת ברוחניות על עצמך, הכל, הרגע, זהו זה. כל הגילויים, וכל מה שאתה יכול, הכל הרגע. רוחניות וישנות, הכל. אין בשביל מה לחיות. קיבלת כבר הכל משהו לחיות. מה האדם חי? כי הוא רוצה. כי הוא רוצה. ואם הוא רוצה, אז איך מעוררים לו את הרצונות? מראים לו חבר אחר שזכה למשהו. אולי קנאת סופרים תעורר אותו. קנאת סופרים. הוא לא רוצה להתחתן. לא רוצה להתחתן. זה חבר שלי כבר, יש לו שלושה ילדים ואני תקוע. טוב, אולי נתחתן, עוד פעם לך לשידוכים עוד פעם. עוד פעם לך לשידוכים. למה הוא לא מצליח בשידוכים? מה יש? כי הוא את העיניים לא שומר. לא שומר את העיניים. אז מביאים לו את השידוך שלו, הוא לא יכול לסבול לראות אותה. זאת אשתו בתחל להיות. פעם באו לסטייפלר ואמרו לו, בחורים מבוגרים, לסטייפלר באו אמרו, מה עם השידוך שלי? הוא אומר, אתה כבר פגשת אותה, סלח לי. לא רצית אותה. למה הוא לא רצה אותה? כי העיניים משוטטות, ובראש נכנס אלבום שלם של תמונות, והיא המסכנה, לא משתבצת בתמונה באלבום שלו. כי הוא חושב שהוא צריך איזה ציור כזה דמיוני של עוטף של כל הדברים הכי יפים האדמות שהוא ראה. קלנית עם רקפת ביחד. משהו כזה עם טוקי באמצע. לא יודע מה הוא רוצה. לא יודע מה הוא רוצה, ריבונו של עולם, הוא בעצמו לא רוצה. מרוב שיגעון שכנס לו מכל התמונות שהוא ראה אי פעם. זה הכל רץ לו בצורה של שיגעון. אז כולם איקס. הוא לא מבין שהוא הרס את עצמו בידיים. ואם הוא יתחתן, נניח שהוא יתחתן עם משהו, יאללה, סע. נראה לך שהוא יוכל לסבול אותה? אחרי כמה חודשים, מצב טוב כמה שנים. כמה שנים אומר, זהו זה, מנחוסית. סיכם את העניין. למה? כי המנחוס הזה, העיניים שלו ברחוב משוטטות. ועכשיו מה? מה אתה רוצה? מצבי רוח כל אחד עובר. אז היא לא עוברת מצבי רוח. אז גם הוא, עכשיו הוא כבר לא יכול לסבול לראות אותה. נגמר הסיפור. היא זאת אישה רעה, הרסה לי את המזל שלי. הוא לא מישהו הרס לעצמו את המזל בידיים. אז אין לה לברוח. אין לה לברוח. אדם לא יזכה לעולם להנות ממה שיש לו, אם הוא לא יודע לשם יתברך על מה שיש, והתמקד במה שיש לו. מה שחזל אומרים, מה שאדם נותן על מה שאינו שלו, אז לעולם הוא לא יכול להנות. למה? כי מה שביקש לא ייתנו לו, ומה שיש לו לוקחים ממנו. הוא לא יכול להנות אם יש לו לעולם. תאר לך שאתה רואה אצל השכן מכונית יפה, משהו כזה, ג'יפ. אמר זה משהו טוב, כן. אני מאמר על אמר. נניח ג'יפ אמר, כן, נניח. אתה מבין? השכן יש קנה ג'יפ, עכשיו משהו חדש, 2011. כמו המסכן הזה, קם הבוקר, פסר, מה זה? לא משנה שהרי חצי ממנו מושכן, לא משנה. זה משכנתא של הדירה שם על הרכב, לא משנה. אבל על כל פנים הוא רואה את הרכב, הוא לא יודע איך נבנה הרכב הזה. 80% משכנתה, לא משנה, אבל כל פנים זה רכב, יש לו את זה. צי, כמה בוקר. עכשיו מה? תתחיל לחשוב. בוא'נה, זה לא חיים, אני גם רוצה כזה ג'יפ. אני רוצה ג'יפ. כל מקום המוקר, אני רוצה ג'יפ כזה. אז מה נראה לכם? שמשך הימים כל יום שעובר וחולף, בגלל שהוא עושה את הג'יפ הזה, אז לאט לאט הג'יפ הזה עובר מהחצר לשכן לחצר שלו, בגלל שהוא רוצה את זה, אלא הג'יפ נשאר שם תקוע, והוא את הלב שלו אוכל. אז מה שהוא ביקש, הוא לא קיבל, זה בטוח. את זה לא תקבל, את הג'יפ של השכן לא שלך. לא בגלל שעשית, אז הג'יפ לאט לאט עובר טיפין טיפין, עד שמגיע לחצר שלך. זה לא עובד ככה, הוא נשאר שלו. זה שייך לו, זה לא שלך. רק מה הבעיה? הבעיה שהרכב שלו 2010, רכב די יפה. נחמד מאוד, והוא נהנה ממנו כמה חודשים עד שהוא ראה את הג'יפ הזה. הג'יפ הזה עשו את החיים. איזה שיפורים היו ב-2010 הזה? נכנסתם פעם לרכב 2010? הדברים זזים שם. פתאום נפתח לך DVD, יורד לך, מעלה לך חגורה מלמעלה, סוגר אותך בלי חבנה, אתה זז לפה, אתה תפוס, אתה ממש, אתה לוחץ פה, ירד לך משענת למיטה. אתה לוחץ פה, אתה זז הצידה בכלל. דברים מוזרים. אתה לא יודע אם אתה נוסע קדימה או אחורה לפעמים. נסעתי עם רכב כזה, אמרת, עשה טובה באיצקוביץ, אל תכנה שם, עשה לי טובה. שלא יחשדו בי שאני גם כשייך לך. אנשים כשהם מגיעים לסוף כסף, רואים אותך יציג כזה רכב, מה אתה עושה? מה תגיד, אין לי כסף? עזוב אותי, תכנה שם רחוק. גם השכונה אמרתי, אל תכנה. אז היהודי הזה, תקופה ארוכה נהנה מהרכב שלו, מה זה נהנה? מכל הדברים שזזים ועולים ויורדים. היה אסור, תראה לילדים שלו, הראה לנו שנכנס, תראה איך זה עובד, זה. זה קרה, את הג'יפ, הרסת הכל, הרסת את החיים. אז מה שהוא ביקש, הוא לא קיבל, וגם מה שיש לו, לקחו לו. הוא כבר לא נהנה מזה. יש לו את זה, אבל לא נהנה, אז כאילו אין לו את זה בכלל. אז זאת אומרת, הרעיין של הצרות עין, הרעיין של המנם, הורס לו את הכל. הוא לעולם לא יכול ליהנות ממה שיש לו. זה לא ייגמר כל החיים, אלא אם כן אדם מתחיל ליהנות ממה שהוא כן קיבל, למרות הבלבולים שמסביב. כי אחרת זה ירדוף אותו כל החיים. לא משנה באיזה מצב, כי לאדם יש לו דמיון, שאם יהיה לו מצב כזה או כזה, הוא כבר לא יסתכל על אחרים. כי יש איזו נורמה חברתית שירגיע אותו. אין כזה דבר בכלל. נורמה חברתית זה רק הצעה לתלונות לקדוש ברוך הוא. אין, נורמה חברתית זה רק טענה שהוא טוען לקדוש ברוך הוא למה אני פחות מהנורמה. אבל לא בשביל שייתן לי להודות, על מה אני צריך להודות לו? על נורמה אני צריך להודות לו? נורמה זה נורמה. נורמה זה הסכם, הקדוש ברוך הוא שעשיתי. והסכם זה הסכם. עשינו הסכמים, נגמר הסיפור, עשיתי הסכם הקדוש ברוך הוא. הוא הבטיח להרבה דברים לפני שירדן שמע. חלק הוא עמד בזה, חלק לא כך עומד בזה. אז אני צריך להודות לו על הנורמה? מה עם כל הדברים שהוא הבטיח לי ולא נראה שזה עומד בכלל בקיטריונים? אז מאלה אני לא צריך לראות על הנורמה בכלל. ואם לא צריך לראות על הנורמה, אז מה נשאר? אז נשאר רק התלונות מול העיניים, התלונות. למה זה לא טוב וזה לא טוב? וזה בעצם כל העניין שלנו. אומר רבי נתן, זה העניין שהוא הפך האמונה. זה אברהם אבינו, אנוכי אפר ואפר, לא מגיע לי כלום ואף פעם לא מגיע לי כלום וגם אף פעם לא יהיה מגיע לי כלום. וגם לאף אחד לא מגיע כלום. לאף אחד לא מגיע כלום. אתם צריכים להבין, אדם הרי נולד בלי כלום, ויוצא בלי כלום. יוצא בלי כלום. אבל פה יש לו תלונות, למה זה ככה נראה? הרי נולד בלי כלום, כולם יודעים. נפטר בלי כלום, גם כן יודעים. אמנם זה נראה שזה יהיה בזה 800 שנה בערך, עוד יש הרבה זמן, אבל... נפטר בלי כלום. אבל סוף זה דבר, יוצא מפה, יוצא בלי כלום. בלי כלום יוצא. אבל מה? שהוא נמצא פה, יש מלא שאלות. למה הדבר דומה? אחד, דחפו אותו בכוח לאיזה חדר. דחפו אותו משם. דחפו אותו, הוא נכנס עכשיו. דחפו אותו, שיהיה בריא עד 120. הוא נכנס לפה, וואנה, זה לא פייר מה שקורה פה. למה? זה אוכל פרגיות. זה אוכל קבב. האוכל שישליק. זה אוכל בשר כזה. בואו אוכל צלי על האש, ורק אני דחפו. אוכל בייגלה. לא חיים. שתייה, זה שותה ויסקי, קוניאק, ברנדי, שרי, קוקי, מוקי, ואני מה שותה? מים גלוחים, מים עכורים, זה לא חיים. תראה, בגדים, חלקו בגדים, כולם קיבלו בגדים. חילק פה מישהו בגדים, ראיתי בקודם מישהו חילק בגדים, הוא קיבל חליפות, חליפה קצרה, זה ארוכה, זה עם כפתורים, זה בלי כפתור, לא משנה, כל מיני חליפות חילקו פה. אני נתנו לי סמרטוטים. חילקו פה טעים, זה קיבל את הכזה, זה קיבל את הכזה, מה אני קיבלתי? קיבלתי מקום קטע, קיבלתי מטטה. בקיצור, כל מיני טענות ותלונות מכל הכיוונים. עד שהוא מספיק לשאול את השאלו, שואל ושואל ושואל, למה זה? ומי עשה? ומי אחראי פה? ולמה זה קרה? ולמה זה נראה? ולמה זה מוזיק? כל הקושיות שואל, לא הספיק. בוז, משכו אותו מהחדר, צא החוצה. מסתכלים, מה זה היה? יואו. שלפו אותו מהחדר בכלל. הוא נמצא מחוץ לחדר עכשיו, נעלמו השאלות, גמרנו. וכך הוא העביר את החיים שלו. שאלות וקושיות וקושיות ושאלות. שאלות וקושיות ולמה ולמה ולמה. וכל הזמן זה רץ איתו למה ולמה. הריבון העולמים לא תופסים את הנוסחה. שם הוא מתקיף ושם הוא הורס, שם הוא מתיש, שם הוא גומר את הבן אדם. קח לו את כל התענוג שיכול ליהנות מדברים שיכול ליהנות מהם. שיש לו הטבות שמטיבים איתו. שיש לו דברים שמטיבים איתו. כי עם כל אחד יש הרבה דברים שמטיבים איתנו. אין אחד שיש פה שלמות. אין דבר כזה בכלל. הבן אמר, עולם הבא מאמינים שיש. עולם הזה בטוח. בטוח אין עולם הזה. בטוח אין עולם הזה בכלל. הכל פה הרי הפוך. מזכיר לי איזה בדיחה. אחד קנה עז. קנה עז. חבר שלו אומר, תגיד לי, איפה עז? הוא אומר לו, מה עושה איפה אני עושה את העז? נשים אותו בבית. אומר, מה אין לך דיר? אומר, אין דיר. אז בבית תשים אותה, בבית. איך עושים בבית? בבית תשים את העז? אומר לו, אבל זה, אתה יודע מה זה עז? זה מסריח? זה סירחון? הוא אומר לו, אז מה? היא תתרגל. הכל פה הפוך, היא תתרגל. היא תתרגל לעז, הכל יפוך פה ואילה. כשאדם, הראייה שלו היא הפוכה, זה הכל הפוך, הכל מתהפך הכל. כבר לא שם לב מה הוא רוצה מעצמו, הוא רוצה מהסורי, מה הוא רוצה בכלל. הכל מתהפך לו, כל החשבון מתהפך לו. ושם מתישים אותו, ושם עושים אותו. הוא לא מבין. הוא לא מבין בכלל את החשבון פה, את החשבון. לא מבין למה זה ככה נראה בכלל. תזכרתי עוד איזה בדיחה. המורה אמרה בשיעור שצריכים לתת יותר מה שמקבלים, להשתדל תמיד לתת יותר מה שאתה מקבל. אז היה שם איזה אחד אמר, סליחה מורה, זה מה שאבא שלי אומר כל הזמן בבית, אומר, הוא חוזר על זה בבית כל הזמן. מה, ברצינות? כן, אבא שלי תמיד חוזר על המשפט הזה. מה אבא שלך עושה? מה המקצוע שלו? אבא שלי מתאגרף. הכל פה הפוך, לתת ולקבל, לקבל ולתת, פה הכל הפוך. אז העץ תרגיש מה אתה מציר אחרון. אז זה הוא יקבל בשביל ייתן, הכל פה הפוך מילא, אתם לא מבינים מה שעשו לנו פה. בלבלו פה את הכל. עושים עוד של סטובות באוויר, ואז תבין לאנשים מגיעים איזה פיצוצים, באים לספר לי כל מיני בעיות קשות, שלא לא מאמין לאן זה הגיע בכלל, ריבונו של עולם, לאן זה הגיע? למה? כי אדם לא טוב לו עם שלו, אז מיד מסתכל בחוץ, מסתכל לסובב, וזהו, זה פה זה נגמר. אנשים לא מבינים, אי אפשר לזכות לשום דבר, אם אדם לא הולך עם התמימות הזאת, שמודה להשם יתברך על מה שיש לו. הוא לא יזכה לעולם, הוא לא יכול לזכות לשום דבר. כי תוקעים, כל אחד תוקעים אותו באיזה נקודה מסוימת, תוקעים אותו, וכל שלב מחדש תוקעים את הבן אדם. כל שלב מחדש, ראיתי איזה סיפור מזעזע. הסיפור הזה בא סיפור לרב שך. מספר שהוא ואחד מגדולי הפוסקים, כך הוא סיפר לרב שך, היו ביחד באותה ישיבה. וזה, היהודי הזה, הרב הצדיק הזה הגדול, הפוסק הזה הגדול, אתה לא יכול להאמין מה הסיפור איתו היה. האדם הזה היה ממש הבנה, ממש פלוק. לא תופס ולא מבין כלום. כלום לא מבין. תקוע. אנשים ממש סבלו ממנו, כי היה הולך לכל אחד, תסביר את השורה הזאת, מסביר איתו וחוזר איתו, שורה השנייה הולך אליו. ממש, זה היה ממש בלתי נסבל. היה הולך לאחד, ככה ממש, מספר כאן ממש דברים נוראים מה שהיה איתו. לא יכולו לסבול אותו כבר, ממש כל אחד. אומר, ואני, הוא מספר הזקן הזה, הייתי אחד הקורבנות שלו. היה בא אליי, יושב עליי, יושב, תסביר לי. ועוד פעם חוזר, ותסביר לי, ותסביר לי. לא הבנתי, פעם אחת אומר, הרמתי ידיים, כבר הייתי מסוגל. לא הייתי מסוגל, דחיתי אותו, לך, עזוב, זה ביטול תורה בשבילי, דבר איתך בכלל. עזוב אותי. אומר, יום אחד, הוא רואה אותו בית המדרש שיושב בזה פינה, משהו בתשוקה כזאת מיוחדת, שיושב שם. הוא אומר, מה, הוא יכול להיות להבין, יכול להיות שהוא מבין ללמוד, הוא מסוגל ללמוד לבד, יכול להיות כזה דבר? אז הוא אדם לא מבין כלום, לא אומר איזה, הבחור הזה כלום, תפוס, תקוע עם עצמו. הוא מתקרב אליו, הוא אומר, מתקרב אליו, מסתכל, מעניין, באיזה סוגיה הוא נמצא? מעניין, מה הוא ככה לומד כזאת שקיקה? מה הוא לומד ככה? איך הגיע? יכול להיות? הוא אומר, הוא מסתכל אותו שעכשיו נמצא בסידור, אהבת עולם, ביתר אחר, ביתר בליבנו, בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ויראה עם תורתך. הוא אומר, איזה דמעות, 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 דמעות. הוא אומר, אני רק ראיתי את זה, אומר, לא ידעתי מה זה. הוא ממש נתקע שם, ודמעות, זה שפך, ושפך דמעות שם. הוא אומר, זה מה שאני ראיתי, מי יודע מה, עוד כמה דמעות הוא שפך שאני לא ראיתי. הוא אומר, תראה מה זה, תראה מה זה, אומר, תראה מה אני נאמני ומה אני אמנו. אני אומר, זה כן רגיל, והוא מגדולי אחד, מגדולי הפוסקים. למה? כי כשתקעו אותו, הוא לא הלך עם קושי השם. כולם שווים יותר ממני, ואני בלוק. כולם כישרוניים. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשית לי. אבל מה? בגלל שהוא הסתכל עם אמונה על הקדוש ברוך הוא, וידע הקדוש ברוך הוא רחמן גדול, ולא סידר פה אף אחד, ואף אחד הקדוש ברוך הוא לא עושה בכוונה להרע לו, דווקא. אני אראה לך שאתה תסבול פה, ואתה תעבוד אותי למרות שתסבול, אלא אף אחד הוא לא זה, אלא זה סוג התיקון שאני צריך לעבור. ועם זה הוא ישב, עם האמונה הזאת ישב לפני השם ידבר, והוריד דמעות. דם לא יכול להוריד כאלה דמעות כשיש לו תלונות. כשיש לו טענות, הוא לא יכול להוריד טיפת דמעה אחת. הדמעות נעלמות לו. הדמעות דמעות מההכנעה. אתה נכנע לפני השם עם אמונה שזה בוודאי, בוודאי נעשה ברחמי שמיים. והשם יתברך לא יעזוב אותי. בוודאי ייתן לי ויושיע אותי. הדמעות האלו הן רותחות. זה המקור הדמעות, ההכנעה. כי כשאדם מתחיל עם התלונה, זהו, זה נגמר הסיפור. אתה רואה אותו רק הולך ככה. זה חיים פה, כל העולם הזה מסכן. גלובוס עלוב. מאיפה אתה לוקח את זה? מסתבר. אדם שהולך עם מחשבות כאלה כל הזמן, על מה הוא יכול לחשוב? אתה תגיד לו לצייר ציור, אתה יודע מה הוא יצייר? הוא בטוח לא יצייר רקפות וקלניות, בטוח, גם לא טוקי. בטוח לא יצייר ציפורים. הוא הולך לצייר לך או עננים שחורים מאוד, או ציור קשקוש כזה, מלא מלא, אני אראה לכם פה, שחור, שחור, שחור. זה מבוך כזה שאין מוצא ואין כניסה. אין כניסה ואין יציאה, זה הכל פה שחור. עיגולים, עיגולים, עיגולים מסובכים, מפותלים אחד תוך השני, מתוסבכים, מסובכים בכל הכיוונים, תקוע פה הכל זה. ככה הציור שלו יהיה. אבל כשהוא מצייר ציור, פתאום ציפורים מצייצות, כלניות פורחות, בטוקי באמצע. יש על מה לדבר, יש חיוכים פה באמצע פתאום. יש חיוך, למה? כי יש חיוכים, כן. יש גם לי חיוכים, ברוך השם. כי הנה תפילה שלך שהתפעלת על משהו מסוים, וקיבלת אותה, שכחת את זה. אמרת תודה רבה לקדוש ברוך הוא? לא אמר. אמרת כן, תודה רבה, תודה, שלום. תודה. אבל תודה שאתה לא הכי בסדר איתי, תודה. מיד התודה הזאת נעלמה ונבלעה. אז הרעים נשאר איתו, זה הכל. אבל כשאדם אומר תודה רבה לשם ידבח באמת, תודה רבה. תודה רבה לך, השם ידבח באמת. לא רק לי לא מגיע כלום. לא רק לא מגיע כלום, לאף אחד לא מגיע כלום. אין, זה מעלים את כל הקושיות. אין פה אחד שמגיע לו משהו, תבינו. אין פה אחד שמגיע לו משהו. זה הכל רחמים, הכל חסדים, לא מגיע לאף אחד. זה לא אחד איפה ואיפה, זה מגיע לו, זה לא מגיע לו. לאף אחד אין, לא מגיע כלום. הקדוש ברוך הוא רק נותן למרות הכל בחשבונות וחישובים שלו. אז מילא אין פה כל מקום לשאלות בכלל. ואין מקום למחר שאדם יפתח לעצמו סטיגמה על עצמו, שאני כזה או אני כזה, שמשם בא הרע עין, משם נכנס הרע עין הזה. שם נכנסות כל הקושיות וכל השאלות וכל המתקפות האלו של הצרותיים והחשבונות של הרע עין על הקדוש ברוך הוא ועל ההנהגה שלו, והאדם על המזל שלו וכל מה שנעשה איתו, ומילא לכל ההשלכות על כל הסובב, ואז לא טוב לו עם עצמו ורק מסתכל על אחרים, ויום ולילה אתה מוצא אותו מדוכא ותקוע עם עצמו. האדם הזה אין לו כוח להטיב לאף אחד, למרות שיש לו את זה בנשמתו להטיב עם הסובב, הוא לא מסוגל, הוא תפוס. יש לו את זה בכוח, בפועל הוא לא מסוגל להוציא את זה מהכוח לפועל. למה? כי הכל, איך אומר רבנו שם, זה מיטת הלב. הרעין, אומר רבנו תורה נ"ד, רעין מביא מיטת הלב, הלב שם מת. הלב חי זה שאדם חי עם אמונה, זה נקרא לב חי. חי עם אמונה, אז כל האנרגיות, הכל פועל, הכל חי שם. הכל פה רחמים, הכל פה חסדים, והשם יתברך, ואז יש לו רצון להיטיב, ואז יש לו רצון להשפיע ורצון לתת. אבל מה מתברר? מתברר שאפרון, שאיבד את הוו, הוו זה היסוד. אומר רבי נתן, כי אפרון זה הפוך מאברהם אבינו שהוא אפר ואפר, הוא מבחינת אפר נחש לחמו, הוא מבחינת העניין של גאווה, הפך השפלות. אברהם אבינו, אנוכי אפר ואפר. גם אנחנו לפעמים יש לנו אפר ואפר, לפעמים. אבל לפעמים יש לנו התקפות אחרות. למה? כי בתפילה אתה לפעמים מוצא מישהו, אחרי התפילה, איזה תפילה, נפשי כאפר לכל תהיה. איזה פיקוטו אמר את המילים האלה. רק פסע אחורה, מישהו בלי חבל דחף אותו, בואי נע. מה, איך אתה מתנהג? הרגע אמרת לנו הכי אפר בהפך, מה קרה? בסדר, אתה יודע איזה אפר אני אפר משכונה יוקרתית. אז מה? אז אנוכי אפר בהפר? יש בלות אברהם אבינו, בטח שיש. ויש גם את הנחש בפנים. וזה כל העבודה פה. שהנחש הזה לאט לאט יתמסמס ויצא החוצה וייעלם, זה רק שאתה מבין את הנקודה פה, איך זה עובד. אז ייעלם הנחש הזה. שהוא אומר רבנו, זה נשיכת הנחש, זה עצבות וזה עצלות. זה כל העצבויות שנופלות עלינו, נוחתות עלינו פתאום. פתאום נחת איזה ירידת מוחין כזאת. פתאום. פתאום. לא, עזוב אותי. לא תבין את זה. עמוק מאוד. מורכב מאוד. אני גם לא רוצה להתחיל להסביר לך, כי אתה תוכל להבין את זה. אולי איזה רב עם רוח הקודש יוכל להבין את זה קצת. כמו שפנה אליי איזה יהודי אחד קשר לה היום, אמר לי שאשתו נמצאת באיזה עובדת באיזשהו מקום, והיא מאוד תרודה ששם במקום הזה חילוניות, והיא מדברת איתם ומשפיעה עליהם, ומישהי מסוימת מוכנה לשמוע מנה. אז היא תרודה שאולי לא מספיק דורשת ממנה, ואז יהיה עליה תביעה בשמיים, למה לא דרשה מן המספיק? היא בלחץ נוראי, שיהיה עליה תביעה מן השמיים לפי עומק הדין. אמרתי לו, תשמע, לפי הבעיה הזאת אנחנו כולנו בבעיה. כולנו בבעיה, כי יתבעו מכולנו, מכולנו יתבעו, אתה יודע מה נעשה מתבענו. אבל החזוני שאמרתי לו, והחזוני אמר, כיוון שלנו רוח הקודש, אנחנו לא יודעים כמה אפשר לתבוע מהשני. אתה לא יודע בדיוק באיזה מצב נפשי הוא נמצא, ואם תדרוש ממנו פחות מדי, עליך תביעה. תדרוש ממנו יותר מדי, חנקת אותו, גם העיר עליך תביעה. אז מה עשינו? בין כך יהיה תביעה, אז עזוב את זה. עזוב את העניין של תביעה, אל תתבע לנו בתוך התביעה. אלא מה התירוץ? אין לנו רוח הקודש להוכיח אחד את השני, שהסנהדרין היה להם רוח הקודש להוכיח אחד את השני ברוח קודשם, יכולים היו להוכיח, ואנחנו כיוון שהיה לנו רוח הקודש, כולם תינוקות שנשבו, מילא אין תביעה בכלל. אלא מה? צריכים להשתדל. להשתדל, אבל איך תדע? רב נתן בעצמו, אחרי הפטירה של הרבי, אז מה הוא אמר? אז הוא פה בלחץ, את רב נתן, הוא כולו אחוז הרפא קודש, אבל בלחץ. אמר לו, מה? הוא אומר, אני לא יודע מה אני הולך להגיד. למה? אני הולך להגיד כאלה דברי תורה לציבור. אם אני אגיד דברי התעוררות, זאת אומרת, לעורר את הבן אדם, מה איתך, מה קורה איתך, דברי התעוררות לאנשים שצריכים חיזוק, אני הורג אותם. אני מצח אותם. ואם אני אגיד דברי חיזוק, תתחזק אחי, תתחזק לאחד שצריך התעוררות, כי הוא נמצא במצב טוב כרגע, אני מייבש אותו. מייבש אותו. כי כרגע אתה צריך לשמוע, תתעורר, ואני אומר לה, תשמח עם התפילין שהנחת היום. אומר רבי נתן, וכיוון שאני לא יודע מה אני הולך לעשות, אני בתפילה לשם יתברך, שהוא ייתן לי מתנה משמיים מה אני הולך להוריד פה. כי זה מתחלק כל אחד עם המצב נפשי שלו, יש מצב כזה ויש מצב כזה. יש מצב שאדם מרוצח פה כרגע דיבורים, מה איתך תתעורר, ויש מצב שצריך הפוך, ליטופים, שתבח שמו, תשמח, אתה ברוך השם, שם שבת, אוכל למברך, ברוך השם יש לך דברים יפים, פה אתה מברך אשר יצר, אתה ברכות הנהנים, פה ברכת המזון, פה אתה עונה קדיש, פה ברכו, שתבח שמו. ויש מצב שאדם ברוך השם קיבל עכשיו כוחות, תשמח, אתה יודע שאתה אומר ברכת המזון? יופי, אני הולך לישון, אמרתי ברכת המזון היום. עכשיו אתה מסוגל! אתה מסוגל, תעשה! ובדור שלנו, בגלל שהמצבי נפש עוברים כל כך במהירות מצד לצד, לשים לב איזה מצב הוא נמצא כעת. כי שצריך חיזוק, אז זה חיזוק על חוט השערה צריך חיזוק. לא, לכן אמר נתן מעריך על חוט השערה, בלכות הגזל, לחדה לשם, מי שרצה יראה שם. מה מסביר שם, זה חוט השערה. חוט השערה זה התחזקות. בדור שלנו מחשיבים את זה שמיים. אתה חושב שצניעות זה דבר פשוט? צניעות, אני צועק. צניעות, מה אתה צועק? אתה יודע מה הניסיון שלה היה לפני שיצא לרחוב בכלל? מה הניסיון שלה היה בכלל? חז"ל אומרים שעל כל איבר שאישה של האישה, הוא אמר לה, אהי צנועה. אהי צנועה, על כל צעד, כל פרט אומר לה, אהי צנועה. למה? כי על כל פרט ילך לקבל שכר. על כל פרט. אז כל טיפה של סנטימטר שהיא מוסיפה בצניעות, מקבל שכר. אז אנחנו יודעים איזה צירה יש לה על זה בכלל. מה אתה נרעש בזה בכלל? החזון איש אומר שכל העבודה של האדם על לימוד התורה בהגיעה אצל האישה זה בניות. אז מכאן תבין איזה ניסיון יש, ובדור שלנו שמו ניסיון כזה קשה. קשה, כל הכיוונים שמו ניסיון קשה. אז איך מערכים בשמיים שאדם מתקדם קצת בצניעות, או קצת נראית עיניים, או קצת מתחיל להתניע ויותר ברכות יותר בכוונה, או כעת שם לב עם עצמו, לשים לב מה יכול לנצל זמנים מסוימים. איך מסתכלים בשמיים על זה? וזה רק כשהאדם הולך עם טוב עין על עצמו. אדם הולך עם טוב עין על עצמו, אז הוא גם מסתכל טוב עין על הזולת. ולא הולך לחתוך את כולם. אלא אם הוא כבר רואה דברים לא טובים, רק יש לו כאב. איך נפלו, איך אנשים נופלים, באיזה בוץ הם נופלים. יש לו כאב מזה, כאב. ולא, תמי, רשע, לא בכלל נגדון. יש לו רק כאב של מה שרואים מסביב, שנשמות מתלכלכות בהזדהמות, באינטרנט, ובכל מיני שטויות. אתמול הייתי במקום מסוים בשיעור, דיברתי על הדברים הידועים, על הפגעים הידועים ועל הקלקולים הידועים. מיד אחרי השיעור קפצו עליי כמה שם. מיד קפצו, מה עושים? מה עושים עם האינטרנט? מה אני אעשה? סמים! אינטרנט זה סמים, פשוט סמים. במקום להזריק את הסמים, הוא מזריק לחיצות. והוא מגיע שם ושט ומטייל. אומר, אני ברחוב בכלל נקי מהרחוב, יש לי שמירת עיניים, אומר לי. ברחוב הוא שמירת עיניים נפלא, הוא נמצא. המסכן הזה. וכל התומות שלו במכשיר הזה. ברחוב הוא צדיק. מי שרואה אותו ברחוב, הוא בטוח ש... הוא סיפר לי ככה. אמר לי שברחוב הוא בשמירת עיניים, הרחוב לא מעניין אותו בכלל. כל מה שהוא צריך שלו מהאינטרנט. ריבונו של עולם. אמר לי, ברחוב אני בשמירת עיניים ברחוב. מגיע הביתה, יש לו את האינטרנט, לא צריך כלום יותר. סמים! והוא לא יכול להשתחרר מהסמים האלו. הוא אומר, לא יכול להשתחרר, וזה הרס לו את המזל שלו, הרס לו את הפרנסה שלו. השידוך שהוא הולך להתחתן, השם ירחם מה הוא הולך להתחתן בכלל. הולך להקים בית, זה הבית שהולך להקים. הוא אומר, מה אני אעשה? אבל הסברתי לו לאן זה הוא מוביל. אחד ועוד אחד. הוא אומר, אתה צודק, מה אני אעשה? הוא אומר, תראה לאן זה מוביל. אם זה הבית, מה זה הילדים, זה התוצאות, לאן זה שם? אתה אומר, אתה הולך לבנות לעצמך. הוא אומר, אתה צודק, מה אני אעשה? אני שפוט. אתה מבין מה קרה פה בכלל? אז אנשים מבינים את המצב ואין להם כוח להשתחרר. ואתה אומר, זה רשע מרושע. אתה לא מבין, הוא שפוט. אתה מבין את הבעיה ולא יודע מה עושים. אמרתי לו את העצה הידועה, תלך למים, תישאר שם, אל תצא. אמר לי, כמה זמן? אמרתי לו, רק תיזהר לא להיחנק, זה הכל. שלא נבוא להם בטענות. תישאר מתחת למים. אמר לי, למה? אמרתי לו, אולי יהיה תיקון. פחות יהיה פחות שעות של אינטרנט. אומר, מה זה עוזר מים? אמרתי לו, זה תורה שלמה. תתחיל, תבוא אליי אחרי שבוע, נדבר. אין מצוא אחרת, מה שתגיד לו לא מסוגל. אמרתי לו, כנס למים, תישאר שם. אחרת, משך הזמן, תלך לאליפות צוללנים. תצלח את הכנרת מתחת. אתה תגיע להרבה דברים יפים. אומר לי, מה הקשר? אמרתי לו, אל תשאל. זה היה סיפור ראשון, סיפור שני, עוד סיפור מורכב היה אחרי זה. הם לא עזבו אותי, לא הניחו, למה? זרקתי להם את העניין של הקדושה והברית, וזהו, נהיה פיצוץ בשיעור. אחד, התחיל לקשקש, פתטי מהשני, הבנתי שהוא מסכן לבעיה קשה. הוא לא יכול כבר לסבור את השיעור. השני ישב ככה, מה אתה הולך להגיד לנו עוד? השלישי, אתה רואה אותו בעצבים. מה זה, איפה נפלתי? קיצור, הבנתי, נשמות עשוקות, האחים שלנו, נשמות עשוקות. רחמנות שאין לה תיאור בכלל, אין לה תיאור. וזה לא אחד ולא שניים, זה ים של בעיות, ים. ואתה מסביר להם רציונלי לאן זה מוביל, והוא מבין אותך אחד ועוד אחד, ולא מסוגל להשתלט, הוא אומר, אז מה אני עושה? תמיד איפה נפלנו בכלל? אז תמיד את עומק הבעיה? אז איך מחשיבים בשמיים אחד שמתחזק קצת במצב כזה? איך מסתכלים עליו השמיים? איך מסתכלים על אחד שבא עם רצונות בים של בלבולים כזה? ומה הסוד של זה אם הוא לא כשהוא יודע לשם יתברך על הטובה של נדרך מטיב איתו למרות הכל כי לקבל טוב עין וחשק ורצונות חדשים? אם זה לאט להתגלה אף מהמבין שבו וזה יצא האפר הצה שבו וזה יחיק את הנחה שבנו ויחיק אותו מאיתנו וזה יעלה את הקדושה שבתוכנו וזה את היסוד שבתוכנו וזה יצא האחים שלנו וזה גם יקרב אותם וזה יביסייה דשמיה וזה יקרב את כולם וזה ימשיך משיח וזה יביא ישועות וזה יביסייה דשמיה ומה שזכנו רבי אמן.